רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. סקיני מינוס, לצאת מהמינוס ולעלות אל מסלול האושר, בהגשת ענבר אם.
שלום ואחר הצהריים טובים, אני ענבר אם, אתם מאזינים לתוכנית סקיני מינוס שמשודרת ברדיו סול כל יום חמישי בחמש אחר הצהריים. למי ששומע אותנו פעם ראשונה, אני יועצת לכלכלת המשפחה ואני עוזרת למשפחות לעבור ממינוס לפלוס מעברה לצמיחה. המטרה של התוכנית לדבר על כלכלת המשפחה וכסף מכל מיני זוויות. כל השידורים הקודמים של התוכנית נמצאים בספוטיפיי, חפשו סקיני מינוס, כנסו, סמנו עוקב לקבלת תכנים נוספים ודרגו את התוכנית 5 כוכבים. היום, 595 באוקטובר, אנחנו מחכים ל-58 אחים ואחיות שלנו שעדיין חטופים בעזה. אנחנו מחכים שכולם יחזרו הביתה ולא נוותר עד השבת החטוף האחרון. תגידו, גם אתם מרגישים שכל פעם שאתם יוצאים מהבית, אתם מוצאים יותר? לא משנה אם זה סופר, תחנת דלק, ביטוח, חשבון חשמל, הכל עולה יותר, נכון? השאלה היא, מה אפשר לעשות כדי לחסוך באמת? ולא סתם להפסיק לשתות קפה בחוץ, או למלא בחצי שקל דלק פחות, אלא באמת לחסוך הרבה כסף ובלי לוותר על החיים. אז היום בתוכנית אנחנו הולכים לדבר על כל הכסף שאתם לא רואים. זה שמסתתר בתוך עמלות הבנק, המשכנתא, הביטוחים, בחשבונות הקטנים של הבית, כי שם, בדיוק שם, מסתתר החיסכון הגדול שלכם. ואני רוצה להתחיל ולדבר על עמלות הבנקים ועל המינוס שלנו, כי פה מסתתר הרבה מאוד כסף. נתחיל בעמלה הכי נפוצה שיש, עמלת עובר ושב, בקיצור, עמלת עוש, שאותה משלמים כל ראשון לחודש. בעצם יכול להיות שאתם תתקלו בה בשם עמלת ערוץ ישיר ועמלת ערוץ פקיד. מה שקורה, כל שורה בחשבון עולה כסף. פעולות שאנחנו עושים ללא מעורבות פקיד, גם אם נעשות באופן אוטומטי, נחשבות פעולות בערוץ ישיר. למשל, כניסת משכורת, קבלת כסף לחשבון, העברת כסף, חיוב כרטיס אשראי, משיכה את מזומן מכספומט. אנחנו מדברים כמובן לא על כספומט שגובה עמלה, ששם אתם משלמים את העמלה. הפקדת מזומן, חיוב הוראת קבע, ביטוח לאומי, אם זה זיכוי או חיוב, משיכה של צ'ק, הפקדה של צ'ק, כל שורה שיש בחשבון עולה כסף. בדרך כלל העמלת ערוץ ישיר תנוע בין שקל 60 לשקל 80 לשורה, תלוי בבנק. יש פעולות שאנחנו עושים מול הפקיד, זאת אומרת שהפקיד מבצע עבורכם. פעולה כזאת נחשבת ערוץ פקיד, פעולה בערוץ פקיד. עמלת פקיד נחשבת בין, עולה בין 6 שקלים ל-7.5 שקלים לפעולה, תלוי בבנק, כי הבנקים בעצם רוצים לעודד אתכם לעשות את הפעולות באופן עצמאי, הם לא רוצים ש... כמה שפחות תבזבזו, מה שנקרא, זמן פקיד. יש גם פעולות שאנחנו לא משלמים עליהן עמלות. על מה אנחנו לא משלמים? על כל הפעולות שהבנק חייב לידע אתכם, כמו עמלות, ריביות על המינוס, עם שורות של פיראון הלוואה, פיראון ריבית על הלוואה, פיראון חיסכון, פיראון ריבית על חיסכון. כל הדברים האלה אנחנו לא משלמים. אז, איך אנחנו יכולים לחסוך עמלות עוש? קודם כל, יש אוכלוסיות שונות שיש להם הטבות שהן זכאיות. אתם יכולים תמיד לראות בתעריפון של הבנק איזה אוכלוסיות זכאיות. אז אנחנו מדברים על קטינים, נוער, חיילים, צעירים, בגילאים 19 עד 28, גם פה זה תלוי בבנק. כל אלה זכאים אוטומטית לחשבון ללא עמלות. סטודנטים, אתם יכולים לבקש פטור מעמלות עוש, זה לא אוטומטי, תמיד כל שנה צריך לחדש את זה, על ידי זה שמביאים את התעודת סטודנט. סטודנטים בדרך כלל יכולים לקבל הטבות, אם החשבון הוא נחשב חשבון סטודנט, עד גיל 35 או עד גיל 38, גם תלוי בבנק. יש בנקים שנותנים הטבות לסחירים, מעבירי משכורת, זאת אומרת שאם אתם מפקידים בצ'ק או אם אתם עושים מעברה, אז אתם צריכים לוודא שיש לכם קוד מיוחד, קוד משכורת. ויש בנקים שנותנים הטבות לפי סקטור מסוים. זה יכול להיות אחיות, רופאים, מורים, אנשי קבע, שוטרים, עורכי דין, רואי חשבון. אז תראו אם אתם יכולים להצטרף לאחד הסקטורים האלה. ועוד דרך לחסוך בעמלות העוש, זה לפתוח חשבון דיגיטלי, חשבון ירוק, יש היום בהרבה בנקים, כמו פפר, למשל, יש את, הבנק הבינלאומי, יש את החשבון הירוק, יש, בכל בנק יש לו את המסלול שלו, שזה בנק, שזה חשבון דיגיטלי, ואז כל הפעולות עושים שמה, והם ללא עמלות. דרך נוספת, למי שלא מתאפשר לקבל פטור על עמלות עוש, זה לעשות מסלול של בנק ישראל. מסלול בנק ישראל בעצם זה דרך לחסוך עמלות. בנק ישראל הוציא שני מסלולי עמלות, הבנקים לא מפרסמים את זה, אבל מי שמבקש הם לא יכולים לסרב. המסלול הבסיסי עולה 10 שקלים בחודש, וכולל 10 פעולות בערוץ ישיר ופעולה אחת בערוץ פקיד. מסלול מורחב עולה בין 22 ל-26 שקלים, גם פה תלוי בבנק, ונותן לכם בעצם 50 פעולות בערוץ ישיר ו-10 פעולות בערוץ פקיד. אז בהתאם לפעילות שלכם, תבקשו את המסלול הזה. דרך נוספת לחסוך עמלות עוש, צמצמו שורות על ידי העברת הוראות קבע לשימוש בכרטיס אשראי. כי אם למשל יש לכם הוראת קבע לארנונה, מים, חשמל, אתם יכולים להעביר את כל ההוראות קבע האלה לתוך כרטיס אשראי, ואז במקום לשלם על כל הוראת קבע שורה, אתם משלמים שורה פעם אחת כשיורד כרטיס אשראי, לא משנה כמה פעולות יש בו. דרך נוספת זה לרכז משיכות מזומן. עוד פעם, גם פה, במקום כל משיכת מזומן זה שורה. פעם בחודש, תמשכו את כל המזומן שאתם צריכים לאותו חודש, ואם זה הרבה כסף, אז תעשו את זה פעם בשבועיים, אבל תרכזו את זה למספר פעולות מצומצם. וכמובן, צמצמו חשבונות בנק, כי כל חשבון יש עליו עמלה, אז תחזיקו, עדיף להחזיק רק חשבון בנק אחד, אין צורך ב... הרבה מאוד חשבונות, מעבר לזה שזה גם יכול ליצור חוסר סדר וחוסר בהירות ולא יודעים איפה כל דבר נמצא. עוד דרך לחסוך עמלות, אם יש לכם חשבון שהוא רק לצורך חיסכון או לצורך הלוואה, אז אפשר להפוך אותו לחשבון תמורה. מה זה חשבון תמורה? זה חשבון שאין בו פעילות עובר ושב, הוא בעצם רק, אם יש בו הלוואה אז רק ההלוואה יורדת, אם יש בו חיסכון, אז רק החיסכון יורד, וזהו, מעבר לזה אין פעילות אחרת. אז אם יש לכם כזה חשבון שאין בו הרבה פעילות, פשוט תעבירו, תנקו את הפעילות, תעבירו אותה לחשבון אחר. אם יש הלוואה, תעשו הוראת קבע, שההלוואה תרד מחשבון אחר. אם יש חיסכון, תעשו שההוראת קבע של החיסכון תרד מחשבון אחר, ובעצם תנקו את החשבון מהפעילות, ואז בעצם אין פעילות עובר ושם, חשבון עובר לחשבון תמורה. אבל שימו לב למשהו מאוד מאוד חשוב, תנעצו ביומן את תאריך הסיום, או של ההלוואה או של החיסכון, כי אם זה חיסכון, הכסף נפרע לעובר ושב, אז שהכסף לא יתבזבז, בעצם תעבירו אותו להשקעה החדשה, חבל שהוא לא יושקע, ואז תסגרו את החשבון, ואם זה הלוואה, אז נשאר לעשות סיום תשלום, וסיום חשבון בעצם, ולסגור את החשבון. שתי עמלות שאני עדיין רואה לפעמים, וחייבים לבטל אותן אם הן עדיין קיימות, העמלה הראשונה, עמלת הודעה ב-SMS, שאני לא מדברת על הודעות שהבנק שולח לכם אם בוצע איזושהי פעולה חריגה בחשבון, או, אלא פעם היה שירות כזה שיכולתם לבחור יום בשבוע ולקבל את היתרה שלכם וארבע פעולות אחרונות. היום כשיש אפליקציה זה כבר לא קיים, אבל עדיין יש אנשים שיש להם את השירות הזה וזה סתם חבל על הכסף, וגם יש עדיין אנשים שיש להם כרטיס כספומט למידע בלבד, אז גם זה משהו מאוד מאוד היסטורי, לא צריך את זה, זה אמנם גרושים, אבל תקשיבו, הבנקים, כל שקל כזה נספר, אז חבל. אז אם אתם במקרה רואים את זה, פשוט תבטלו. בואו נדבר רגע על כרטיסי אשראי. כל כרטיס אשראי עולה כסף. כרטיסי אשראי בדרך כלל עולים בין 9 שקלים ל-24 שקלים בחודש, אז נכון שיש חברות שנותנות לכם פטור, ויכול להיות לפעמים על כרטיס בנקאי שיכול פטור, אבל ככל שיש לכם יותר ויותר כרטיסים, ככה בעצם כל כרטיס תחשבו, אתם משלמים עליו כסף. אז ההמלצה שלי, תחזיקו כרטיס אחד. תבחרו את הכרטיס, תראו, בסופו של דבר כל המועדונים והכל פחות או יותר נותנים אותו דבר. אחד נותן טיפה יותר פה, אחד נותן טיפה יותר שם, אבל כולם בסופו של דבר נותנים אותו דבר. אז תבחרו את הכרטיס שנותן לכם הכי הרבה הטבות ותבטלו את כל השאר. אתם צריכים להבין, לחברות האשראי יש אינטרס שיהיה לנו כמה שיותר כרטיסים, כי בדרך כלל הסטטיסטיקה מראה שככל שאנחנו מחזיקים יותר כרטיסים, ככה בעצם אנחנו מוציאים יותר, וכשאנחנו מוציאים יותר הם מרוויחים יותר, כי הם מקבלים עמלה על כל קנייה שלנו. אז זה גם, אבל בסופו של דבר זה עולה לנו, בסדר? אנחנו גם עולה לנו עמלה, ואנחנו גם קונים יותר. אז עדיף שיהיה לכם כמה שפחות כרטיסים, עדיף כרטיס אחד, ואם זה ממש דרמטי, אז שני כרטיסים, תתמקחו, תדרשו פטור על אדמי כרטיס, ובאמת אין טעם ליותר מזה. עכשיו, עם כל הכבוד לעמלות, הכסף הכי גדול שאתם משלמים, הוא לא בעמלות, הוא בריביות שאתם משלמים, על המינוס ועל הלוואות השונות. אז בואו נדבר רגע על זה. מינוס זה לא מתנה. מינוס עולה הרבה כסף. מינוס זה הלוואה הכי יקרה שיש. 50% ממשקי הבית בישראל נמצאים ביתרה שלילית בחשבונם אחת לכמה זמן, כשמתוכם 27% נמצאים באוברדרפט כרוני. כל השנה, כל הזמן, כל השנה, כל השנים, באופן קבוע. אני רוצה להזמין אתכם, לעשות איתי תרגיל. תיכנסו עכשיו שאתם מאזינים לי, תיכנסו לחשבון הבנק שלכם. תראו, ריבית על המינוס משלמים אחת לרבעון. בראשון לראשון, בראשון לאפריל, בראשון לשביעי ובראשון לעשירי. תגללו אחורה לתאריך הכי קרוב, כרגע זה הראשון לאפריל, ותראו כמה שילמתם ריבית על המינוס שלכם. אם המינוס יציב, זאת אומרת שבדרך כלל אותו סכום אתם משלמים כל רבעון. עכשיו תכפילו את זה ב-4, ותראו כמה אתם משלמים לבנק על המינוס. עכשיו אני רוצה להגיד לכם שממוצע, הממוצע על המינוס משלמים 12.6%. סכום אוברדרף כרוני ממוצע עומד על 20,000 שקל. זאת אומרת שאנחנו משלמים לשנה 2,520 שקלים. בעשר שנים זה 25,000 שקל. אם אתם כל החיים במינוס, תעשו אתם את המכפלות, כמה אתם משלמים על זה? והבעיה היא פסיכולוגית. אנחנו מתייחסים כאילו מבחינתנו הקו התחתון של המינוס זה קו האפס. אז אני רוצה שתתייחסו לאפס כקו האפס. מי אמר שמינוס זה גזירת גורל? לא חייבים מסגרת. מה שצריך לעשות זה פעם אחת לעשות מאמץ, לצאת מהמינוס, ואז הקו התחתון הוא קו האפס, ואת כל הכסף הזה שאתם הייתם אמורים לשלם על המינוס, תחסכו. אם אני עכשיו אקח 2,500 שקל שנתי, בסדר? שאמרנו שעולה לנו הריבית, ונחלק את זה ל-12, זה בערך יוצא 200 שקל לחודש. אם היום יש מישהו בן 30, שהוא ישים כל חודש 200 שקל, עד הפנסיה 30 שנה, עוד 30 שנה, 200 שקל. יש לו 244 אלף שקל. רק מהחלטה לא להיות במינוס. זהו. מי שבכל זאת נשאר במינוס, תעשו מסע ומתן עם הבנק. נניח שאתם מורידים את הריבית מ-12.6% באחוז אחד, ל-11.6% בלבד. רק במהלך הזה אתם חוסכים 26 אלף שקל לאורך החיים. אז שני דברים חשובים שצריך להבין על מינוס, בסדר? אחד, קודם כל שתבינו איך מינוס בנוי. מינוס יש בו שני מדרגות, יש בו מדרגות, אוקיי? יש את המדרגת, את המדרגה הראשית ויש את המדרגה המשנית. ריבית ראשית וריבית משנית. בדרך כלל הריבית הראשית תהיה נמוכה יותר עד גובה המשכורת. תבדקו את מדרגות הריבית ותוודאו שהמדרגה לריבית הזולה היא המדרגה הגדולה ביותר, כדי שאם אתם כבר במינוס, אז תשלמו פחות. דבר שני, יש דבר כזה שנקרא עמלת הקצאת אשראי. עמלת הקצאת אשראי זו עמלה על הזכות להיות במינוס. אם אתם במינוס, אתם משלמים ריבית. אם אתם לא במינוס, אתם משלמים עמלת הקצאת אשראי על זה שבעצם יש לכם מסגרת. העמלה הזאת נעה בין 4 שקלים ל-6 שקלים, זאת אומרת, נגיד 12 שקלים עד 18 שקלים ברבעון, משלמים אותה באמת אחת לרבעון, כמו שאמרתי קודם, ראשון לראשון, ראשון לאפריל, ראשון ליולי וראשון לאוקטובר. היום אתם לא יכולים להיות במינוס בכלל אם אין לכם מסגרת. עכשיו, זה כסף קטן בשביל הביטחון שאם קורה משהו, המינוס הוא צריך להיות רשת ביטחון לתקופה ביניים, לא לחיות באופן כרוני על המינוס. אז כן, לדעתי עדיף להשאיר אותה, אבל אם אתם אף פעם, אף פעם, אף פעם, אף פעם, באמת, אף פעם לא במינוס, תבטלו את המסגרת ותחסכו גם את הכסף הזה. אני רוצה לספר לכם על לקוחה שלי, שבאמת מקרה די מהתקופה האחרונה, שהייתה לה מסגרת של 20,000 שקל, והיא כל הזמן הייתה במאבק להישאר מתחת לקו התחתון הזה. בנוסף, היה לה עוד הלוואה בבנק, סך הכל מינוס פלוס הלוואה 70,000 שקל. הבנק הציע לה לאחד את ההלוואה עם המינוס, לעשות מחזור, ולקחת הלוואה חדשה, והוא הציע לה את זה, אמר לה בריבית מאוד מאוד אטרקטיבית, פריים פלוס 7.5%. הפריים היום עומד על 6%, זאת אומרת שהיא תשלם 13.5%, מאוד מאוד יקר. התייעצה איתי מה לעשות, אמרתי לה, אחי, תעשי סקר שוק. ואז היא אמרה לי, אבל למה שירצו אותי? אני לקוחה לטובה, אני לקוחה במינוס. אז אני רוצה לסבר את האוזן. בנק זה חנות שמוכרת כסף. ובעצם, כמו כל חנות, היא אוהבת לקוחות במינוס, היא אוהבת לקוחות שקונים ממנה, היא אוהבת לקוחות עם הלוואות, היא אוהבת לקוחות עם מינוס. במיוחד היא אוהבת לקוחות שהם גם במינוס, והם גם משלמים את החובות שלהם בזמן. הבנק גם מרוויח מזה ריבית שאתם משלמים, והריבית היא מאוד מאוד יקרה, והוא גם לוקח את הכסף הזה ומלווה אותו הלאה, אז הוא מרוויח עוד פעם. תסתכלו על רווחי הבנקים השנה. היא לא האמינה לי, הייתה מאוד מאוד סקפטית, אבל היא הסכימה לעשות סקר שוק, ובקלות בנק אחר נתן לה הלוואה של 40,000 שקל מתנת הצטרפות אם היא תעבור עליה, ועוד 30,000 שקל בפריים פלוס 1%. תבינו כמה מ-13.5 על 70,000 שקל היא בעצם משלמת רק על 30,000 שקל 7%. זה פשוט מטורף כמה כסף היא חסכה. וכמובן שהחלטנו שאין יותר מינוס, היא לא עושה מסגרת יותר, אז גם את הכסף הזה היא תחסוך. אז תבינו רק בפעולות קטנות כמה כסף אתם יכולים לחסוך. אנחנו נצא להפסקה קלה, ומיד אחריה אנחנו נמשיך עם המשכנתא שלכם, שגם היא מאוד יקרה, אז אל תלכו לשום מקום.
על צל ההר, ליד כיכר, יש קפה של דינוזאורים, והם יושבים שם ענקים, אחד אחד. משוממים עד הצוואר. אחד שוטר, חצי אומן, ואינסטלטור עבריין, חולה סבון וקצב. אחד שמן שמנגן, אחד שסתם עובר, אחד עם קוקו ושפם, אולי הוא בעל המ... מקום, כי לא כולם אומרים, תרשום. וביניהם עובר מלצר שמחכה קולות, יודע מה לתת לכל אחד שרק ישתוק, ודינוזר איתם שוררת ששותה ונקדרת ולמחרת חוזרת ולהזמרת, ואחד מלאך המיכאל לכל אחד פותר את החלום, ואישה וילד גם שרים את הפזמון. זה הולך ככה, על צלע ליד כיכר ישנו קפה של דינוזאור, והם יושבים שם ענקים אחד אחד משולמים עד הצבא, פותחים את היום על כוס קפה ועוד עיתון שלא שווה, אותן צרות בעצם, אחד שמן שמצייר, אחד שסתם עוצר, אחד עם קוקו ושפן, אולי הוא בעל המקום, כי לא כולם אומרים, ולשור ומודי הבריון הרך שמשחק בשם, ודינוזאור שנשבע שהוא מפסיק לשתות, ודינוזאור היפה שחושפת את שיניה, את רגליה ואת שדיה, וגיא שמשתגע, ואחד מלאך המיכאל לכל אחד פותר את החלום, ושי יפעת ומאי שרים את הפזמון. על צל ההר ליד כיכר יש קפה של דינוזאור, והם יושבים שם בודדים אחד אחד משוממים עד הצוואר, משוממים עד הצוואר, אחד שוטר חצי אומן תור עבריין, חולה סבון וקצב, אחד שמן שמנגה. אז כמו שתיארתם לעצמכם, הסיפור הזה מתרחש היי שם, על צל ההר ליד כיכר יש קפה של דינוזאורים, והם יושבים שמנקים אחד אחד משוממים עד הצבא, משוממים עד הצוואר.
סקיני מינוס, לצאת מהמינוס ולעלות אל מסלול האושר, בהגשת ענבר אם.
אז דיברנו על העמלות הקטנות, עכשיו נעבור לכסף הגדול באמת, המשכנתאות וההלוואות שלכם. גם אם לקחתם את המשכנתה לפני שנים, ייתכן שאתם משלמים עשרות ואלפי שקלים מיותרים. משכנתה זה כסף ענק. אם אתם תעשו מסע ומתן במשכנתה, כל 0.1% שתורידו בהלוואה או במשכנתה, יחסוך לכם 22,000 שקל. אז אפשר להרוויח עשרות אלפי שקלים בשברירי אחוז. אז מה שחשוב לעשות זה לבדוק את המשכנתה שלכם, במיוחד אם לא עשיתם את זה הרבה זמן, אז זה הזמן. ומתי אנחנו בודקים את המשכנתה? או כל פעם שיש שינויים גדולים, או בשכר שלכם, או כשיש שינויים גדולים בריבית. מי שיש לו משכנתה צמודת מדד והמדד הולך לעלות, זה זמן טוב לעשות בדיקת מחזור משכנתה. שימו לב, הבדיקה היא בדרך כלל ללא עלות. בסדר? אז תבחנו כדאיות. אתם יכולים לחסוך ככה עשרות אלפי שקלים במשכנתה. דיברתי הרבה על, על עמלות, ודיברתי הרבה על ריביות, ובאמת אמרתי לכם, מה שמוביל פה זה שאפשר להתמקח עם הבנק. אז מתי אנחנו באמת יכולים להתמקח? ואני רוצה שתבינו שבנק זה חנות שמוכרת כסף. הם רוצים להרוויח, הם רוצים למכור כסף. הם עובדים בשיטת מצליח, ולכן אתם חייבים לעשות מסע ומתן. אל תקבלו את מה שנותנים לכם כמובן מאליו. תעשו סקר שוק, תעשו מסע ומתן, תדעו מה נותנים לכם בכל מיני מקומות, ואז תבואו לעשות את באמת את המקח מחר. מתי יש לכם, מתי הכוח אצלכם? אחד, יש לכם את כוח המיקוח. מתי? כשנכנס לכם סכום של כסף גדול, או כשאתם רוצים לפתוח חשבון חדש, זה הזמן לעשות את המיקוח, בסדר? או שאתם מגדילים פעילות חדשה שלא הייתה, כמו למשל, אם אתם מעבירים את כל המשפחה שלכם לאותו סניף. אז ברגע שיש לכם כוח מיקוח, זה, בנקודת זמן הזו, זה זמן טוב לעשות מסע ומתן. עוד אפשרות זה מתי שיש לכם אלטרנטיבות, אוקיי? כשאתם לקוחות טובים ורוצים אתכם במקום, בכל מקום, אז הכוח אצלכם. אז לפני שאתם באים לבנק שלכם לבקש משהו, קודם כל תראו, תגששו מה קורה במקומות אחרים. תראו שבאמת אתם יכולים לקבל תנאים יותר טובים, ותבואו אפילו עם מכתב כתוב, כדי שיראו שאתם רציניים, ואז אתם תוכלו לקבל את מה שאתם רוצים. ודבר שלישי, כוח המידע, חברים, כוח המידע, ברגע שאני יודעת מה הזכויות שלי, מה מגיע לי, מה נותנים במקום אחר, אני יכולה, אפשר לעבוד עליי. אחד הדברים, מדוע אנחנו משלמים כל כך הרבה כסף, זה בגלל שאנחנו לא יודעים, אנחנו לא מודעים. אז חשוב שנבין מה אנחנו משלמים. תזכרו, זה שוק, אפשר להתמקח. עכשיו, שאתם באים לבקש משהו, מאוד מאוד חשוב. קודם כל תדעו מה אתם רוצים לבקש, בסדר? תבואו מוכנים, אל תבואו באוויר, תבואו מוכנים. אתם רוצים להוריד את הריביות של העמלות, אתם רוצים את הריביות על הלוואות, אתם רוצים להוריד את הריביות על העמלות, אתם רוצים שיתנו לכם סכום יותר גדול, אתם רוצים להגדיל מסגרת אשראי, מה אתם רוצים? זאת אומרת, קודם כל תבינו מה אתם רוצים, תבואו כבר מוכנים, תבואו עם, אם אתם רוצים הלוואה, תבואו עם תלושי שכר, או אם אתם עצמאים, אז אישור מרואי חשבון, תבואו אם אתם מגיעים מבנק אחר עם שלושה חודשים של דפי בנק, תבואו כבר, תעשו סקר שוק, תדעו מה נותנים המתחרים, איפה אתם יכולים לקבל, ואז יש לכם גם את כוח האלטרנטיבה, גם את כוח המידע, אתם יודעים בדיוק מה נותנים, ואז אתם בעצם שולטים בסיטואציה, בסדר? ואם אתם רואים שיש, לפעמים דיברנו על זה שיש סקטורים מסוימים שיכולים לקבל עמלות, אז אם אתם שמקבלים הטבות בעמלות, כמו למשל אנשי צבא או עורכי דין או רואי חשבון, אז תבררו, אולי אתם יכולים להיכנס לאיזה סקטור, אולי מגיע לכם, אולי דרך קרוב משפחה, תבדקו, ואז גם אתם יכולים בעצם להתמקח על הדבר הזה. עד כאן כל נושא ההלוואות והביטוחים, כל נושא ההלוואות והמשכנתאות והבנקים, אז באמת, שימו לב, יש שם המון המון כסף, ובואו נעבור לעוד מקומות שבהם אפשר לחסוך כסף. אז קודם כל, ביטוחים. ביטוחים מאוד מאוד חשוב לבדוק פעם בשנה. יש המון המון מקרים, אני רואה בהמון משפחות, או שהיו שינויים לאורך השנה בחיי המשפחה. התחתנו. התגרשנו, נולד ילד, חס וחלילה לצערי בשנה וחצי האחרונות, גם לפעמים מישהו הלך לעולמו. לכן תבדקו שהביטוחים עדיין מתאימים למצב המשפחתי. תבדקו כפל ביטוחים, שלא קיים כפל ביטוחים. תבדקו את דמי הניהול שאתם משלמים בכל הביטוחים, בכל הנכסים הפנסיונים שלכם, בפנסיה, בקרנות השתלמות. תבדקו גם את התשואות. וגם פה זה שוק, תעשו סקר שוק. ותעשו מסע ומתן, תעזרו כמובן בסוכן הפנסיוני שלכם, או בסוכן הביטוח, או בסוכן הפנסיוני. איפה עוד אנחנו יכולים לקבל כסף? קודם כל, נושא של מיצוי זכויות. בהרבה מאוד מקרים, בטח ובטח בשנה האחרונה, אנחנו יכולים לקבל הרבה מאוד, יש לנו זכויות. בגין ליקויים, אם זה במצב הבריאותי או במצב המשפחתי, והרבה אנשים לא יודעים למה הם זכאים. אז לכן, אני ממליצה מאוד לבדוק את זה, אולי מגיע לכם כסף. איפה אנחנו בודקים? אפשר לבדוק באתר של ביטוח לאומי. אני חייבת להגיד שלי, שאם אתם מאזינים לתוכנית, יש פרק אחד שעשיתי עם אורנה דור, רואת חשבון, סליחה, אורנה צח, רואת חשבון אורנה צח, תחפשו את הפרק הזה, יש שם פרק על ביטוח לאומי, על כל הזכויות שמגיעות לכם, מוזמנים להקשיב. יש אתר שנקרא כל זכות, זה אתר פרטי, אבל מרכזים שם את כל הזכויות, ואני ממש ממליצה להסתכל, לא הכל שם מעודכן כמו באתר הביטוח לאומי, אבל זה בהחלט אתר מצוין, אז תסתכלו שמה. בכל היר יש מרכז של שיל, שירות ייעוץ לאזרח, אתם יכולים להתייעץ שם איזה זכויות מגיעות לכם, ויש את עמותת ידיד, שזה מרכז מיצוי זכויות ברחבי הארץ, גם איתם אתם יכולים לעזר. דבר נוסף, במהלך השנים, במהלך החיים, אנשים משנים כתובת, מחליפים מקומות עבודה, פותחים כל פעם קופות פיננסיות חדשות, מחליפים סוכני ביטוח, מנתקים את הקשר עם הסוכן. לפעמים קורה שאנחנו לא זוכרים מה היה לנו, איפה היה לנו, איפה זה נמצא. אז אתם יודעים, היום יש מעל 15 מיליארד שקל כספים עבודים שנמצאים בכל מיני חברות ביטוח וגופים פיננסיים שונים, שאף אחד לא דורש אותם. ניתן לאתר את כספים עבודים גם עבור הורים שנפטרו, או אנשים אחרים שנפטרו. איתור הכספים, אתם יכולים לעשות את זה או בער הכסף, או בער הביטוח. רק שימו לב שיש גם היום הרבה מאוד גופים שהם פרטיים שקוראים לעצמם הר הכסף והר הביטוח, כדי שאנשים ייכנסו לשם ואחר כך הם לוקחים את המידע שלכם. אז תשימו לב שכשאתם נכנסים לאתר כזה, שאתם נכנסים לאתר הנכון, איך יודעים שזה אתר הנכון? הוא מסתיים בסיומת גוב, בסיומת ממשלתית. בסדר? מי שיש לו הכנסה נמוכה, אם הוא זה שכיר או עצמאי, זכאי למענק עבודה. אז תבדקו אם אתם זכאים למענק עבודה, גם דרך האתר של ביטוח לאומי, אין שום בעיה בקלות היום, אפשר לבדוק, יש אתר מצוין. איפה עוד אפשר לקבל כסף? בדרך כלל לעצמאים, יש רואה חשבון קבוע, שבודק להם את נושא המס באופן קבוע. שכירים לא מתעסקים עם רשויות המס בדרך כלל. אז אם אתם שכירים, יכול להיות שמגיע לכם החזר מס. אתם יכולים לעשות בדיקה 6 שנים אחורה. זאת אומרת, שנה נוכחית ועוד 6 שנים אחורה, ויכול להיות שמגיע לכם הרבה כסף. אז היום אפשר לבדוק עד 2018. אתם עושים את הבדיקה אצל יועץ מס, בדרך כלל הבדיקה הזאת היא ללא עלות, משלמים רק אם אתם מקבלים כסף. לכן זה שווה ביותר. תעשו את הבדיקה, אולי מגיע לכם כסף, וזה הרבה מאוד כסף שצריך. אז יש פה המון כסף שאתם יכולים להיות זכאים אליו, ואני באמת ממליצה לבדוק את זה. מיד אחרי השידור, תתחילו לבדוק איפה הכספים שלכם נמצאים, תיכנסו להר הכסף, תיכנסו להר הביטוח, תתחילו לראות, תעשו בדיקה של הביטוחים, וכמובן, תלכו לעשות בדיקה של ייעוץ מס, ותעשו בדיקה של המשכנתא, ויש לכם פה הרבה מאוד כסף על הרצפה. אנחנו נצא לעוד הפסקה קלה, ואחרי אנחנו נדבר על הוצאות הבית שלנו. אז אל תלכו לשום מקום.
לדעת אל תדאגו תקיים מי שבידו לגעת יש שבליבו עוד לנחם אל תפחד ימים יבואו ועונות שנה תחלוף אתה תראה שעוד נגיע אל הסוף אל תפחד ממציאות נושכת ואנשים קרים כל אחד סוחב בבטן ומעט שעליהם רואים כמה כוח יש ברגע והנצח אין לו סוף בכל דמעה שעוד תרד יגיע צחוק וזה הרגע הנה בא השעה מה תביא את הרוח מה ימיס את הדממה ויש סיבות לכל דבר יש חלום שלא נגמר בסוף הדרך עוד תהיה מאושר וקדימה אל האופק, אל השמש הטובה. זה רחוק אבל תגיע, קצת עייף וקצת צמא לאהבה שמחכה לך. תקטוף אותה כפרי בשל ואז תנוח, תרדם בעצל. וזה הרגע, הנה בא השעה. מה תביא את הרוח, מה ימיס את הדממה, ויש סיבות לכל דבר. יש חלום שלא נגמר, בסוף הדרך עוד תהיה מאושר. וזה הרגע, הנה בא השעה. מה תביא את הרוח, מה ימיס את הדממה, שלא נגמר, בסוף הדרך עוד תהיה מאושר. בסוף הדרך עוד תהיה מאושר.
לצאת מהמינוס ולעלות אל מסלול האושר, בהגשת ענבר אם.
לפני שנדבר, נמשיך ונדבר על הוצאות דיור, אני רוצה לספר לכם מה שהיה פה בהפסקה, כי היה לי פה דיון מאוד מאוד מרתק עם הטכנאי שלי, עם אבנר. כי הוא אמר לי, נכון, וואי, איזה דברים מדהימים, אבל זה לוקח המון זמן לבדוק את זה, ואף פעם אין לנו זמן, אנחנו עובדים נורא נורא קשה. וזו בדיוק הבעיה, שחברות בונות על זה, אוקיי? עכשיו תראו, אני יודעת, גם אני הייתי שכירה, וגם בתור עצמאי, תמיד השוטף שוטף, יש כל כך הרבה דברים, אנחנו עובדים כל כך קשה, וכל כך הרבה אנשים באים ואומרים לי, כמה זה, אני עובד נורא קשה, ואין לי זמן, ואני, אבל אתם עובדים קשה בשביל מישהו אחר, מה עם החיים שלכם? מה אם לדאוג לחיים שלכם, אוקיי? אף אחד לא יעשה את זה בשבילכם. אז קחו שעה בשבוע, וכל פעם תטפלו במשהו אחד. פעם אחת תבדקו את הר הכסף, פעם אחת תבדקו את הר הביטוח, פעם אחת תעשו פגישה עם הסוכן הפנסיוני שלכם, פעם אחת תבדקו את המשכנתא שלכם, אבל אל תזניחו את זה, פשוט תנעצו שעה שבועית ביומן, וכל פעם תעשו משהו אחד. אבל כי אתם חייבים לדעת שאף אחד לא יטפל בכסף שלכם בשבילכם. ואף אחד לא יעבוד בשביל החיים שלכם, ואתם כל הזמן עובדים בשביל אנשים אחרים, ועובדים מצאת החמה, צאת הנשמה, ורצים, ונותנים את הנשמה. ומה איתכם? מה עם החיים שלכם? אז אל תתבלבלו שאתם גם חייבים לדאוג לעצמכם, כי אף אחד לא ידאג לכם. אחרי שאמרנו את זה, אז אני רוצה, באמת דיברנו על הבנק ועל המשכנתא ועל הביטוחים, בואו נדבר על מה קורה בתוך הבית, בסדר? כי כל חודש יש לנו המון הוצאות, מים, חשמל, אוכל, תקשורת, ואנחנו כאילו מרגישים שאין לנו שליטה. אבל האמת שיש לא מעט דברים קטנים שיכולים לעשות לנו שינוי גדול. אז כמה דברים איפה אנחנו יכולים לחסוך כסף? קודם כל, מים. חשבון מים מורכב מצריכה פרטית וצריכה משותפת. צריכה פרטית מורכבת ממספר נפשות רשום, אז תוודאו שמספר הנפשות מעודכן. זאת אומרת, שאם נולד ילד עכשיו, או באמת או אם עברתם לגור ביחד, שבאמת המספר הנפשות שמופיע בתאגיד המים הוא המספר הנכון, שככל שיש יותר אנשים, ככה אתם משלמים פחות. תבדקו שאין נזילות. אני חייבת להגיד לכם במאמר מוסגר, שנזילות של מים זה גם נזילות של כסף. אז תמיד בתורה הסינית, תמיד נזילות של מים זה נזילות של כסף, אז אם אתם רואים נזילות, תטפלו בזה. איך תדעו שיש נזילה? אם אתם פתאום, אם אתם עוקבים אחרי חשבון חשמל שלכם, אם אתם עוקבים אחרי חשבון המים שלכם, ואתם רואים שפתאום יש צריכה גבוהה, סימן שיש נזילה, וצריך, וכדאי לבדוק מאיפה היא נובעת. התקנת חסך המים, מקטין את תצרוכת המים ולא פוגע בזרם. אם יש בר מים, אפשר להתקין טיימר לשעות הפעילות, כי זה אחד מזוללי האנרגיה הכי גדולים שיש. כשאתם מחממים מים, אז תפעילו את הדוד קרוב ככל האפשר למועד השימוש במים החמים. ניתן להתקין, כמובן באמצעות חשמלאי מורשה, טיימר לשם הפעלה קצובה שנקבעה מראש. פשוט מזמינים חשמלאי שיכוון את הטרמוסטט בדוד ל-60 מעלות צלזיוס. מזמינים מתקין דוודים, תבדקו את התקינות של הבידוד הטרמי של הדוד, תנקו את הדוד, תנקו את גופי החימום מאבנית, כי אבנית, הצטברות גדולה של אבנית מגדילה את צריכת החשמל לחימום המים. ואם הזכרנו חשמל, אז בואו נדבר על חשמל, שזה באמת אחת ההוצאות הגדולות ביותר, במיוחד אנחנו בפתחו של הקיץ, והמזגן עובד מעכשיו עד אוקטובר בערך. אז קודם כל, תשלום בהוראת קבע נותן הנחה, אבל יותר חשוב מזה, שוק החשמל נפתח לאחרונה לתחרות, וניתן לעבור לספקי חשמל אחרים, כמו סלקום, המשרגז, בעצם מי שממשיך לתת את השירות זה חברת החשמל, אבל מי שבעצם אתם משלמים לו זה חברות אחרות, ואפשר להוזיל את מחירי החשמל בין 7.5% ל-20%, תלוי במסלולים שאתם בוחרים. אז קודם כל, תבדקו, תתחילו לעשות סקר שוק ותראו איזה מסלול כל חברה נותנת. אתם יכולים להיכנס לאתר שנקרא כמה זה, ושם מופיעים כל החברות. בכלל, מופיעים כל מקום ש... יש שם הרבה מאוד דברים שאפשר לעשות סקר שוק, אבל אנחנו מדברים כרגע על חשמל, אז אתם תראו את כל ספקיות החשמל מופיעות שם, ואתם יכולים לראות את המסלולים שלהם ולבחור את המסלול בהתאם לצריכה. אם אתם למשל צורכים חשמל יותר בלילה, אז תיקחו מסלול של הלילה. אם אתם צורכים חשמל בבוקר, אז תיקחו חשמל בבוקר. זאת אומרת, תראו את המסלול שלכם. כי יש אנשים שכל היום לא נמצאים בבית, ואז נגיד מפעילים מכונת כביסה ומבשלים בלילה, אז יותר מתאים להם המסלול כזה. אז תראו לפי האורח חיים שלכם. תקפידו על רכישת מוצרים חשמליים בעלי דירוג אנרגטי קרוב ככל האפשר לדירוג A, שזה החסכוני ביותר. תשימו לב לצריכה מיותרת, למשל אורות, מזגן, שדולקים בחדרים ריקים. איך אבא שלי היה אומר, אבא שלך לא עובד בחברת חשמל, אתם יודעים, זה עדיין תופס. לא לקרר חדרים ריקים, לנתק מכשירי חימום כשיוצרים מהחדר. זהו. בקיצור, לצרוך חשמל חכם. לגבי תקשורת. תקשורת זה שוק תחרותי מאוד, וכל הזמן נכנסים שחקנים חדשים. לפחות פעם בשנה, אם לא לעתים קרובות יותר, תעשו סקר שוק, תראו. כל פעם מגיעים שחקנים חדשים, באמת אפשר לחסוך פה המון כסף. אחת ההוצאות הכי גדולות של משפחה, שבה אפשר לחסוך מאות שקלים בחודש, זה מזון. עכשיו תראו, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מדברת על זה שצריכה ממוצעת למשפחה היא 750 שקל לנפש. אני חושבת שהיום בעליית המחירים שיש היום זה לא ריאלי. זה לפחות 1,000 שקל לנפש לבן אדם לחודש, אפילו טיפה יותר. אבל אני כרגע בשביל העיגול אלך על 1,000 שקל. זאת אומרת שמשפחה של 5 נפשות, 1,000 שקל לנפש לחודש, זה אומר 5,000 שקל מזון לחודש. איך אנחנו יכולים לייעל? איך אנחנו יכולים לקנות מזון בצורה יותר יעילה? דבר ראשון, תכינו תפריט שבועי. אני לא בעד להתקמצן במזון. אני חושבת שאנחנו צריכים לאכול אוכל טוב, טעים, מזין, בריא, כיפי. אוכל זה הנאה מאוד גדולה בחיים. אבל הרבה פעמים לא נעים לנו לקנות את הגבינה שאנחנו אוהבים, אז אנחנו נקנה גבינה יותר זולה, שאחר כך שוכבת במקרר, כי לא בא לנו באמת לאכול אותה, ואז אנחנו בסופו של דבר זורקים אותה. אז כדי לא לזרוק אוכל, תקנו באמת את מה שאתם אוהבים לאכול. אבל מה תעשו? תעשו תפריט שבועי. מה באמת אוכלים, אוקיי? כי איפה הכסף מתבזבז? בזה שזורקים מזון. אז מה באמת המשפחה אוכלת? אוקיי? עכשיו, תראו, זה נורא משמעותי. מי שיש לו ילדים קטנים, ילדים קטנים, אפילו בני 3-4, בטח ובטח ילדים יותר צעירים, מזון, הם לא נלקחים במזון, כי באו, מה הם אוכלים? ארוחת צהריים הם אוכלים בצהרון או בגן, ארוחת ערב הם אוכלים עגבניה ומלפפון וקף קוטג', כאילו זה לא נחשב. מי שיש לו בני נוער, פה זה בעיה. זה טרמיטים, זה פשוט לא ראיתי דבר כזה, היו לי שניים כאלה, זה פשוט שואבי מזון, זה כמו שואב אבק, רק מזון. זה פשוט, זה, פה צריך באמת הרבה מאוד כסף להכין את הדבר הזה. אז בקיצור, מה שאני אומרת, איך אנחנו יודעים, מכינים תפריט שבועי. מה אוכלים? כולל שישי, כולל שבת. אם אתם לא יודעים מה אוכלים, זה בדיוק הזמן להתחיל להסתכל מה אוכלים. ואפשר גם כל שבוע לגוון את התפריט, זה מה שיפה. אנחנו יכולים להחליט שהשבוע אנחנו אוכלים ככה, שבוע הבא אוכלים ככה, זה מה שיפה. אחרי שהכנו תפריט, תכינו רשימה. מה באמת צריך בשביל התפריט? ואז תבדקו מלאי. תעבדו עם מלאי נמוך. העניין, האמת היא, שתמיד אני אומרת, הנאצים לא בדלת, הסורים לא על הגדרות, השנה הזו... השנה הזאת, כל הקונספציה שלי קרסה, לא יכולה להגיד יותר את המשפטים האלה, אבל באמת, הסופר יהיה פתוח שבוע הבא, גם למרות שאנחנו כבר שנה וחצי במלחמה, אז עדיין, תעבדו עם מלאי נמוך, לא צריך יותר מדבר אחד שיהיה בבית. כמובן, ללכת לסופרים יותר זולים, אבל אני דווקא חושבת שזה לא הכרחי, זאת אומרת, גם אם תקנו רק מה שאתם באמת אוכלים, שם החיסכון הגדול, לא ללכת לסופר רעבים, כי הם אלופים, אם אנחנו רעבים, העיניים קונות, הבטן קונה, אז עדיף לא לבוא רעבים. אני דווקא כן בעד ללכת עם הילדים, כי איך אנחנו נלמד את הילדים צרכנות נכונה אם אנחנו נמנע מהם את זה? אז כן חשוב, אבל לעשות הכנה בבית. להגיד להם, תקשיבו, אנחנו קונים רק מה שברשימה, וכל אחד יכול לקנות חטיף אחד לעצמו, או כל אחד יכול לקנות מה שבא לו לעצמו, לא משנה מה שתחליטו, אבל תעשו הכנה בבית, תאמינו לי, הבעיה בדרך כלל היא לא עם הילדים, הבעיה עם ההורים. אז אם אתם תהיו עקביים, והם ינסו אתכם, אבל אם הם יראו שאתם עקביים, הם מהר מאוד יבינו את גבולות הגזרה שלהם. הכסף הכי גדול, נמצא בהליכה חוזרת לסופר. תרכזו קניות לפעם בשבוע, מקסימום תעשו השלמות, עוד פעם אחת. זהו, ההשלמות האלה, שמה הכסף. כי אתם, אם אני אשאל אתכם, כמה עולה חלב, אתם יודעים להגיד לי? אז תמיד אומרים לי, 7 שקל. לא, חלב עולה 200 שקל, כי אני נכנסת רק לקנות חלב, אני קונה כבר על הדרך עוד כמה דברים. תרכזו קניות לפעם בשבוע, ומקסימום תעשו עוד השלמות פעם בשבוע. הרבה פעמים הסופרים עושים מבצעים על מוצרים שהם מאוד מאוד קרובים לתוקף שלהם. תיזהרו מאוד ממבצעים של פגי תוקף, כי אז מה שיקרה, אתם קונים, אתם לא משתמשים, זה נשמע מבצע טוב, אבל בעצם פג תוקף מאוד מהר, ואז אתם צריכים לזרוק את זה. גם אריזות חיסכון גדולות, הם, כאילו תמיד, כאילו תקנו אריזות גדולות רק אם זה באמת רלוונטי. אמא שלי שתהיה בריאה, בת 77, אלמנה בת 77, תמיד הולכת לאושר, את קונה 10 אורז. אני אומרת לה, אמא, למה? למה את קונה 10 אורז? אם את זה היה במבצע, אבל את בן אדם אחד. עכשיו, לך תסחוב 10 אורז. לך תשים את זה, צריך לשים את זה איפשהו. זה גם כבד, זה גם לי, זה גם כסף, זה גם מתקלקל. תקני אחד. אמרת לה, אבל יותר יקר אחד מול 10. אמרת לה, כן, אבל אם תקני אחד, זה פחות מ10 אנשים. נכון. תגמרי את האורז הזה, תקני עוד אחד. אז כאילו, כשאתם קונים אריזות חיסכון גדול, באמת תשימו לב שזה באמת רלוונטי, שזה באמת דברים שאתם משתמשים, זה באמת מתאים למשפחה שלכם. כמובן, תשתמשו בקופונים, ועוד טיפ מאוד מאוד חשוב, תחפשו בסופר את המותג הפרטי. בהרבה מאוד מקרים מדובר באותם מרכיבים, אבל זה יותר זול, ויש הרבה יותר מבצעים, אז אתם מרוויחים פעמיים. עכשיו, מה עושים הסופרים? הם שמים לנו מול העיניים את המוצרים היקרים, את המוצרים המוכרים, את כמובן את איך קוראים? את המותגים שכולנו אוהבים. המוצר הפרטי, זה אותם מוצרים, רק שהם הם, הם, הם לא ממותגים. זה לפעמים יכול להיות אותם המוצרים של סוגת, אבל בלי השם סוגת, אלא עם, שם, עם השם של הסופר. ולכן, אם אתם תבדקו, זה ממש אחד לאחד במוצרים. תרימו את העיניים למדפים העליונים, תורידו את העיניים למדפים התחתונים. שם נמצאים המוצרים הפנימיים, ואתם יכול, המוצרים הפרטיים, ואתם יכולים לחסוך הרבה כסף. עוד דרך זה להזמין דרך האינטרנט, כי פשוט זה לחסוך פיתויים. בסדר? הרבה יותר קל, הסופרים אלופים, הם מסדרים ככה את הסופר, שאתם תיכנסו רק בשביל לקנות משהו, ואז אתם, החלב נמצא בצד אחד, הלחם נמצא בצד השני, ובדרך, מפה לשם, בדרך אתם פתאום רואים מלא דברים, ובגלל זה אנחנו קונים הרבה יותר. אז כשאנחנו מזמינים דרך האינטרנט, פחות פיתויים, הרבה יותר קל, פשוט לקנות את מה שצריך, וזהו. עכשיו, כמובן תעזרו, היום יש המון המון אפליקציות שעוזרות להשוות מחירים בין סופרים, אז גם בזה אפשר להיעזר. כשאתם קונים בסופר, אני רק אגיד, תבדקו את החשבון בסוף כל קנייה, וזה לא טיפ שקשור לקנייה עצמה, אבל לא לחלק לתשלומים, כי סופר זה משהו שקורה כל שבוע, ואני גמרתי לאכול, אבל אם אני חילקתי לתשלומים, אז שבוע הבא אני שוב בסופר, אבל אני חילקתי עכשיו, אז אני בעצם אשלם את זה עד ראש השנה. אז לא לחלק את התשלומים. אם אנחנו יודעים שזה התקציב שלנו, אנחנו מכניסים את זה לתקציב, וזה מה שאנחנו לוקחים בחשבון שיש לנו 1,000 שקל לחודש, זה התקציב שלנו, נבנה את התקציב בהתאם. אם אתם אוכלים במסעדות או באוכל בחוץ, אני בכיף, לא, אין לי בעיה עם זה, אבל קחו בחשבון שאחד מקזז את השני. אם אתם אוכלים בעבודה, אוכל בעבודה, או אתם מזמינים וולט, זה אומר שאתם פחות בישולים. אז אחד מקזז את השני, לא גם וגם. אם אתם מזמינים אוכל, לא להזמין מסעדות. בסדר? אחד מקזז את השני. כשאתם מבשלים, לחסות את כלי הבישול בזמן הבישול, להשתמש בכלי הבישול עם תחתית ישרה, וכמה שפחות להסתכל, לפתוח, להסתכל. תראו, אתם לא תאמינו, יש לי עוד הרבה מה להגיד לכם, אבל הגענו לסיום. אז אני יודעת שאנשים מחפשים איך הם יכולים להביא עוד כסף, וחושבים איך לצמצם, אבל חושבים רק בקטן, ולא מסתכלים איפה מסתתר הכסף הגדול. עכשיו, דיברנו בהתחלה על המינוסים, על ההלוואות, על העמלות, אז הרבה פעמים אומרים, מה, זה כסף קטן, 10 שקלים, 50 שקלים. אני יודעת שאתם מסתכלים על זה, ואתם אומרים, מה זה כסף קטן, אבל אם אתם, אבל תבינו שבשביל הבנקים, בשביל חברות הביטוח, בשביל החברות העסקיות, הם לא מסתכלים על זה שזה 50 שקלים, הם מסתכלים על זה שזה עכשיו 50 שקלים לחודש כל 30 שנה, והם עושים את המכפלות. כי הם מבינים את כוח הכסף. ואם אנחנו ניקח את כל הכסף הזה שאנחנו חוסכים, פה 200 שקל על המינוס, פה 300 שקל במשכנתא, פה עוד 300 שקל במזון, פה עוד 200 שקל על החשבון חשמל, אם אנחנו ניקח את כל הכסף הזה ונצבור אותו, ועכשיו אנחנו נעשה חיסכון של כל הכסף הזה, כן? במקום לזרוק אותו, או פשוט ניקח אותו וכל חודש נשים אותו בחיסכון, אם תשימו 1,000 שקל בחיסכון, אתם יכולים להגיע למיליון שקל בעוד 30 שנה. תגידו לי, מה אתם מוכנים לעשות בשביל לקבל מיליון שקל? זה לא מצריך הרבה עבודה. זה רק מצריך רגע להשקיע בחיים שלכם. כמו שאמרתי קודם, אף אחד לא יעשה את זה בשבילכם. תנעצו שעה ביומן, תתחילו לראות את הדברים האלה, תתחילו לבדוק את הדברים האלה, תראו מה אתם משלמים, איפה אתם משלמים, ובאמת אתם יכולים לחסוך הרבה מאוד כסף. תודה רבה לכם שהייתם איתי. אני הייתי ענבר רם, ניפגש ביום חמישי הבא בשעה 5, להתראות, סופה שמעולה, ואינשאללה, עד שבוע הבא, אחים ואחיות שלנו בבית.
וכשהכל נגמר, ידעתי שתשובי עוד. בסוף כל מלחמה יש אשליה קטנה. וכשהלב נשבר, ידעתי שתבואי עוד הלילה לסוף את כאביי. וכשהכל נגמר, ידעתי שנחזור להיות כמו שהיינו פעם חברים טובים. ולפעמים אני חזק ולפעמים גם לא. האם את מפחדת, אהובה שלי? אני אשאיר ימים של קיץ ארוכים על החלום. והשנים שיעברו לא ישאירו זיכרון, וזה רק אני ואת, זה רק אני ואת היום. כשהכל נגמר חלמתי אלף חלומות על כל מה שהספקתי ועל מה שלא, ואם אני ראוי, האם אני יכול להיות שירדם איתך היום, ויעברו שנים והתחלפו להן עונות, וגם אנחנו נזדקן את עוד תראי על הפנים ועל השערות הלבנות, בתוך כל אלה מתחברות להם שנים. אני אשיר ימים של קיץ ארוכים על החלון, והשנים שיעברו לא ישאירו זיכרון, וזה רק אני ואת, זה רק אני ואת היום. אני אשיר ימים של קיץ ארוכים על החלון, והשנים שיעברו לא ישאירו זיכרון, שזה רק אני ואת, זה רק אני ואת, זה רק אני ואת היום, וזה רק